טוב, שלום לכולם. אנחנו באורות התחייה י', זה נמצא בספר אורות בעמוד סמך ד'. כבר ראינו שיעור אחד על הפסקה הזאת. ננסה איזה חזרה קלה. אני רואה פה כמה פרצופים חדשים ונמשיך, בעיקר נמשיך. אז אני אתחיל לקרוא מההתחלה בגלל שזו פסקה קצרה. תכונת נפשה של כנסת ישראל היא נבדלת בעיקרה מתכונת הנפש של כל עם. ולשון. בכל עם ולשון הנקודה הפנימית של חפץ החיים הקיבוציים מיוסדת היא על התוכן הכלכלי לכל צורותיו, ביסוד הדאגה הפנימית השרויה בקרב האדם לבצר את מעמד חייו הגשמיים, והרוח העליון המחייב ומאיר את הנקודה הזאת הוא רוח הסדר והיופי, שהוא חפץ העונג של החושים על פי משאלות לב האדם, וכשהם באיזה קיבוץ על פי סגנון אחד, עושה השיווי הזה את התוכן הלאומי. בקצרה ובפשטות מה שנאמר פה, זה שאצל הגויים, אצל האומות האחרות, הם מתאגדים לאיזשהו צורך כלכלי, נוחות, חברת אחריות גדולה, ומה שהרוח שמניע אותם זה רוח הסדר, והיופי. מה? סדר חברתי, מדיני, סוציאלי, מדעי לפעמים. היופי זה כל מה שקשור לאומנות, לתרבות, לאסתטיקה, לבניין הערים, ארכיטקטורה, ניקיון. זה עיקר תוכן הרוחני שהגויים עוסקים בו. יוצא שהמערכת הכלכלית היא בבחינת גוף, והמערכת האסתטית והסידור זה בבחינת רוח שמחיה את העמים, שזה כמובן בקישור אל הגופניות, אל הנפש הבהמית. אבל כשחיים הרבה אנשים עם תרבות זהה, תרבות מאחדת, אז זה נקרא שיש לנו תוכן לאומי, תוכן שמייצג את האומה האמריקאית, או את האומה הצרפתית, את האומה, אני יודע מה, וכו'. ברור? יש משהו, יש מוזיקה משותפת, מאכלים משותפים, הווי מסוים, היסטוריה שנוצרה במהלך השנים. זה התוכן הרוח שלהם. הרוח העליון. בעינינו זה לא כל כך עליון, בגלל שזה אנושי. עכשיו אנחנו נראה מה ההבדל בכנסת ישראל, באומה הישראלית. הרי המשפט הראשון של הפסקה אמר שתכונת נפשה של כנסת ישראל היא נבדלת בעיקרה, בשורשה, ביסודה, מתכונת הנפש של כל עם ולשון. אמנם, בישראל מונחת התכונה האלוהית במעמקי טבע נשמת האומה. כלומר, אולי אני אסביר קצת על נפש, רוח ונשמה. אני חושב שזה חשוב פה שנבין, כי הרב דיבר על זה שתכונת נפשה של כנסת ישראל היא נבדלת. עד עכשיו דיברנו על נפש של אומות אחרות ועל הרוח שלהם. נפש, באדם הפרטי, אני אסביר מהאדם הפרטי אחר כך אל האדם הכללי. בסדר? שזה האומה פה. האדם הפרטי, הנפש, זה הקישור של האישיות של האדם אל עולם המעשה. הנפש של האדם היא מניעה את היד, היא מניעה את הגוף, כן? היא רואה דרך העין, היא פועלת את המצוות, היא עושה מעשים. הרוח הוא המדריך את הנפש. הרוח זה שייך לעולם הדיבור באדם הפרטי. הדיבור הוא מדריך את המעשים, נכון? גם שומע, יש לו איזה דיבור פנימי כזה, ועל פי זה הוא עושה מעשים. אמר את זה ככה. והנשמה של האדם זה האופי האלוהי שלו. זה התוכן הרוחני שלאורו הוא חי. את האופי האלוהי הזה האדם עסוק לחשוף כל ימי חייו. בזה אנחנו עוסקים. הבחירה החופשית היא שייכת לעולם הרוח. הדיבור לעולם הרוח, הרוח, הצד העליון של הרוח זה כבר התנוצצות של עולם המחשבה. ומכל מקום, יש כאן איזה מין השתלשלות. רוח זה אותיות רווח, שהוא מצמצם את הפער שבין הנשמה ובין הנפש. מחבר את התוכן הרוחני, השכלי, אל עולם המעשה. עד כאן זה בערך ברור? מה? לא? לא ברור, אז תשאל. זה באמת דברים מאוד עמוקים. אבל ככה בנויה האישיות של האדם. אנחנו השתלשלות הווייתית, אלוהית, מן הפנים אל החוץ. והתוכן הפנימי שלנו הולך ומופיע בעולמות יותר חיצוניים, יותר חיצוניים, יותר חיצוניים, עד שזה מופיע ממש בגוף. בתוך הגוף הזה, שזה עטיפה החיצונית, מקופלות מדרגות שונות של האישיות. זה אותה הוויה אלוהית, אותה המציאות, רק שהיא מתגלה ברובדים מסוימים. מחשבה, דיבור, מעשה. הנשמה, רוח, נפש. בסדר? כל אדם יש לו איזה אופי אלוהי מיוחד, יש לו איזה תפקיד אחר להופיע בעולם, יש לו איזה מגמה פנימית שונה שהוא צריך לחשוף. כל זה באדם הפרטי. זה כבר מסובך באדם הפרטי להבין את זה, אבל באומה גם יש סדר השתלשלות כזאת, שאומה, הנפש שלה זה ההופעה הארצית שלה. הרי אמרנו שבאדם הנפש זה הקישור שלו אל העולם הגופני, לעולם הארצי. גם באומה ישנה נפש. זה מה שמניע את כל הסדרים המדיניים, את הצבא, את הכלכלה. הגוף שלנו בבחינה הזאת זה ארץ ישראל, בסדר? הנפש זה מדינת ישראל. מדינת ישראל היא מונעת, יש בה עיתונות, יש בה תחבורה, יש בה מחצבים, יש בה דייג, יש בה צבא, יש בה חקלאות, הרבה דברים שהם ארציים, נכון? זה נפש, אבל הנפש הזאת צריכה להיות מודרכת מאיזשהו רוח, וגם הרוח הזאת היא מודרכת, לא מודרכת, מודרכת מנשמה, בסדר? הרוח של האומה הישראלית זה התורה שבעל פה, והנשמה שלנו זה מה שאנחנו נלמד עליו היום. עד כאן זה בסדר? זה ברור? הנפש שלנו היא לא דומה בכלל לנפש של אומות העולם. בכלל לא. אומות העולם, אמרנו, הן עסוקות באיזושהי התאגדות כלכלית. זה מה שמניע אותם. כלכלה וביטחון. גם אצלנו ראשי נשאלות לפעמים מדברים על כלכלה וביטחון, או לא לפעמים. הרבה מדברים על כלכלה וביטחון, וצריך לומר בפה מלא שזה לא חזות הכל, זה רק הצד היותר חיצוני שמאגד אותנו, כלכלה וביטחון. לא שזה דבר קטן, זה דבר חשוב. אבל ודאי שזה צריך להיות מודרך מרוח מאוד גדולה. מכל מקום, אומר פה הרב, אצלנו, בוא נלך לפי הרב. אמנם בישראל מונחת התכונה האלוהית במעמקי טבע נשמת האומה. זאת אומרת, מה הוא מדבר פה? הוא ישר זורק אותנו לבחינה הפנימית יותר. נשמת האומה. נשמת האומה לא מתחיל מן החוץ, מן הפנים. נשמת האומה היא אלוהית. החידוש באומה הישראלית שאנחנו חיים את נשמתנו. איך אנחנו יודעים מה נשמתנו טובעת מאיתנו? פשוט עברנו את מעמד הר סיני וקיבלנו תורה ויש לנו הדרכה אלוהית כיצד לחשוף את נשמתנו בארץ, כיצד לחיות את האלוהי בחיים מדיניים. ואתם החיים הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. אנחנו חושפים על ידי המצוות, על ידי העיסוק בתורה, על ידי התפילה, על ידי סדרים חברתיים אלוהיים, אנחנו חושפים את ריבונו של עולם בארץ. אנחנו חיים אותו ממש, אנחנו לא עסוקים בלחשוב עליו, אנחנו עסוקים בלחיות אותו. אנחנו עסוקים בללמוד את ההדרכה כיצד לחיות אותו. זה התורה. להיות דבקים בו, להתדמות אליו. זה מופיע אצלנו בעולם המחשבה, הדעה. הדעה זה לחיות אותו, הלכת בדרכה, ודיברנו על זה קצת בשיעור קודם, בעולם ההרגשה. אז אני חוזר של המשפט פה של הרב. אמנם בישראל מונחת התכונה האלוהית במעמקי טבע נשמת האומה. צריך להתרגל לידיעה הזאת שיש טבע, כשם שיש טבע גשמי, אם אני אעזוב עכשיו את העת שלי פה, אז הוא ייפול למטה, יש חוקי טבע גשמי. יש גם טבע רוחני. הטבע הרוחני שלנו יש לו תכונה אלוהית, תכונה מוסרית, שאיפה אל הטוב, שאיפה לתקן עולם המלכות שדי, שאיפה לחשוף את ריבונו של עולם בארץ. ובכלל אנחנו יצירה אלוהית, מה שכתוב, עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. ריבונו של עולם פועל דרכנו, יש לו זרוע בהיסטוריה. זאת היא האומה הישראלית, שהיא כולה גילוי אלוהי, והדבר הזה הוא נחשף, הוא קודם כל מתחיל מהטבע הרוחני שלנו, מהאופי האלוהי שלנו, זה מתחיל מהשורש, השורש שמניע אותנו, לאור מה אנחנו חיים, מה אנחנו מבקשים לחשוף, מה דוחף אותנו. אז אומר פה הרב, הרב פה הוא הולך להעיף אותנו לגבעי מרומים, כל המשך פה הפסקה היא מאוד מאוד עמוקה, בסדר? אני כבר מזהיר אתכם שצריך חגורות בטיחות פה, על הכיסאות יש פה, טוב מאוד. אז אמנם בישראל מונחת התכונה האלוהית במעמקי טבע נשמת האומה, ואיך זה מתבטא? עכשיו, מה הביטוי שזה בעולם הרוח? עד כאן דיברנו על הנשמה. הצמאון לדעה והרגשה האלוהית בתכלית עליונותה וטהרתה היא לא הנקודה שהחיים מורגשים בה. והעידונים הנובעים משלימות ציור זה בכל רחבי החיים ועומקיהם הן המגמות האסתטיות. אני אסביר, זה משפט מאוד עמוק. שני המשפטים האלה. אמרנו שבנשמת האומה, לעומת עמים אחרים שאין להם תוכן אלוהי שמחיה אותם בתור אומה, יכולים לחשוף את צלם אלוהים שבקרבם בתור אנשים פרטיים. בתור אומה מה שמעניין אותם זה מוזיאונים וספורט ותיאטרון וקולנוע ואסתטיקה ורחובות נקיים ויפים. אבל אין פה תוכן מוסרי, תוכן אלוהי, תוכן של דבקות אלוהית שהוא דוחף אומה שלמה. באומה הישראלית יש. אצל הגויים יחיד יכול להתנתק מהאומה ולהתעלות אפילו עד לידי רוח הקודש, אבל בתור יחיד, לא בתור אומה. בישראל זה הפוך. כל האומה הזאת היא משתלשלת כצורת אדם. אנחנו מסתכלים עליה ככלל, ככלל שמופיעה בו נשמה אחדותית שהיא מתגלה על הרבה אטומים. זה האנשים, הדור. כמו שהנפש היא רוכבת על כל מיני אטומים בגוף, הנשמה היא רוכבת על כל מיני אנשים פרטיים. על כל אחד מאיתנו יש לנו נשמה אחת שמאחדת בין כולנו, ולא רק זה, גם בדור הבא היא תופיע, וגם בדור הקודם היא הופיע. היא גם מאחדת בין כל הדורות. יש כאן נשמה נצחית, נצח ישראל, ההולך ומופיע, הוא רוכב על גבי דור אחרי דור אחרי דור. הדור זה בבחינת נפש, בבחינת מדינה. זה הופעה אחת שהיא מגלה את נשמת האומה, את האופי האלוהי. אמנם בישראל מונחת התכונה האלוהית, שאיפה אל הטוב, אל המוסר, אל תיקון עולם מלכות שדי, אל הערה האלוהית בארץ, להתפשטות האידיאלים האלוהים על כל היש, על הליכה בדרכיו. אז מונחת התכונה האלוהית בעומק טבע נשמת האומה. זה הטבע הרוחני שלנו. ככה אנחנו בנויים. זה מוטבע בנו, זה לא בחירי, זה פשוט ככה, ככה נוצרנו. נוצרנו שם במצרים, התגלתה הנשמה הזאת במעמד הר סיני, ומאז אנחנו יכולים להתנקר לטבענו, יכולים להופיע את טבענו. אם אנחנו מתנקרים לטבענו, באים לנו כל מיני איסורים, גלויות, מחזירים אותנו אל מסילת הישרים הלאומית, לחשוף את טבענו, כי זה לא דבר ש... אפשר להסתלק ממנו. אז זה מתחיל מן הנשמה. ואיך זה מתבטא? ברובד העליון זה מתבטא בצמאון לדעה. דעה זה לחשוף את האלוהות בארץ. דעת אלוהים. גם דיברנו על זה בשיעור קודם. דעה זה תמיד חיבור, חיבור של העולם הרוחני אל החיים, אל הרגש, אל המציאות. הצמאון לדעה והרגשה אלוהית. הרגשה, גם דיברנו על זה סוף שיעור קודם. הרגשה אלוהית, יש לנו יחס של רוממות, של של חרדת קודש, את כל הקניינים האלוהיים, את כל המקומות המקודשים, את כל דבר תורה שאנחנו שומעים. יש לנו הרגשה אלוהית. הרגשה זה דבר מאוד יקר וחשוב, כי יכול להיות שכל מנותק מהחיים. שכל שהוא מרחף, שהוא לא נוגע, שהוא לא מזיז שום דבר במציאות. אז הצימון לדעה והרגשה אלוהית, בתכלית עליונותה וטהרתה, לא עבודה זרה, או כל מיני סברות אנושיות, או כל מיני חיפושים וגמגומים. לא, אנחנו רוצים בתכלית עליונותה וטהרתה, לדעה האלוהית, היא לא הנקודה שהחיים מורגשים בה. כלומר, מה זה חיים ישראלים? זה צמאון לדעה והרגשה אלוהית. זה חשיפה של הנשמה בעולם הרוח ובעולם הנפש. והעידונים הנובעים ישלמו ציור זה בכל רחבי החיים ועומקם, אין המגמות האסתטיות, יוצא הפוך. האומה הישראלית מתחיל מן הנשמה, מהאופי האלוהי, מהצמאון לחשוף את הנשמה לדעה והרגשה האלוהית, והביטוי של זה זה המגמות האסתטיות. שם מתחילה התרבות לאופייה, האומנות, כל החיים שאנחנו מופיעים בארץ, את המגמות הפנימיות. זה שונה מאוד ממה שלמדנו מתחילת הפסקה על הגויים. אצל הגויים יש להם התאגדות כלכלית, ואגב בזה בתור איזושהי רוח יש להם את האסתטיקה, את המוזיאונים, את השירה, את המוזיקה וכו'. אצלנו הפוך. אצלנו, בצלאל בן אורי, הוא מבטא בצורה אסתטית את כל העולמות הפנימיים, את הצמאון לאל חי, המקדש ויופיו, וכל מה שאנחנו מבטאים בעצם חיינו. היופי של בית כנסת, ובכלל, האומנות. האומנות היא מגלה את העולם הפנימי שלנו, שהוא כולו אלוהי. לא שהאומנות היא הנותנת לנו נשמה, או רוח. לפעמים התרבות אצל הגויים היא רקובה, הרבה פעמים היא רקובה. היא נמוכה, היא חומרית. היא מתחילה מהבהמיות. היא מבטאת את הבלבול, את אובדן הדרך. הרבה פעמים האומנים שם זה חבורה של מסוממים, משפחות מרוסקות, נטיות הפוכות לפעמים. כל מיני בלבולים יש שם. זה לא אנשים אצילי רוח אלוהיים, הרבה פעמים. הם בראש סולם התרבות, אמנם, אבל זו תרבות מאוד שקרית, מאוד חיצונית, תרבות המערב. צאנו הפוך. צאנו השורש של הכל. זה הנשמה האלוהית של האומה, היא מופיעה בצמאון ובדעה, בשאיפה מאוד גדולה להופיע את הנשמה בארץ, להופיע את אור השמש בירח. וזה גם מתבטא בכל מיני מגמות אסתטיות. אנחנו חשוב לנו שירושלים תהיה עיר יפה. חשוב. כי זה כבוד השם. חשוב שבית המקדש יהיה נויו של עולם. כי זה גילוי השכינה. חשוב שתלמיד חכם לא יהיה פגם ברבב בבגדיו. כי הוא מייצג את התורה. זה לא מתחיל מזה של כל מה שמעסיק אותנו בחיים זה האסתטיקה. לא, זה הפוך, זה ביטוי של הפנימיות. האסתטיקה היא מאוד חשובה. ביטוי של הפנימיות. שקר אכן, ואבן ליופי, אישה יראת השם היא תתעלל. מה? אז שקר אכן, אז למה כתוב ששרה הייתה יפה יפייה? ושאביגיל הייתה יפה? ולמה זה כזה חשוב שרחל הייתה יפת מראה יפת תואר? כי זה ביטוי של העולם הפנימי, החיצוניות פה. לא שקר אכן, זה שקר אכן שזה עומד לעצמו. נזם זהב ואב חזיר. אישה יפה ושרה טעם, זה היופי הגוי, הוא חיצוני לעצמו. אבל כשזה ביטוי של הנשמה הישראלית, האלוהית, זה שלמות החיים. האסתטיקה היא שלמות החיים. כן, גרשון, רצית לשאול משהו? לא. לא, עד כאן, בסדר. אז אני ממשיך. הדעה הפנימית, עד כאן זה ברור? בסדר, ברור העסק? ברור. טוב, הדעה הפנימית, המכרת שבמילוי תשוקה עליונה זו הכל מתמלא, שאין שום דבר מכל מגמות החיים ועידוני החיים, סדרי החיים ותוכניהם, שלא יהיה כלול בתוך נקודת עולמי עולמים זאת הכרה זו היא עניין מיוחד לישראל, מונח בטבע נשמת האומה, מתגלה בהכרה פנימית, אפילו להמוני המונים, והולכת ומתחברת ומתבררת לסגולי הסגולות שבכל דור ודור. אז עוד פעם, משפט קשה. הדעה הפנימית, המכרת, שבמילוי תשוקה העליונה זו, איזה תשוקה? הצימון לדעה והרגשה האלוהית. המילוי של התשוקה הזאת, הכל מתמלא. כלומר, ככל שאור השם הופיע בארץ, ככל שיש דבקות אלוהית יותר גדולה, יש התדמות למידות השם, בתור מדינה, בתור פרטים, אז הדעה הפנימית, למה היא פנימית? כי היא נובעת מהכרה פנימית, מהכרה אלוהית, מהכרה ששייכת לתורה פנימית. אז הדעה הפנימית הזאת היא שאנחנו חווים אותה, המכרת שבמילוי תשוקה העליונה הזו, הכל מתמלא. אור השם הוא ממלא את כל הארץ, ממלא את כל החיים, ממלא את כל המערכות הממלכתיות, המדיניות. שאין שום דבר מכל מגמות החיים ועידוני החיים, סדרי החיים ותוכניהם, שלא יהיה כלול בתוך נקודת עולמי עולמים זאת, כלומר, ההכרה הזאת היא שהכל נובע מהנשמה הישראלית. כל החיים, כל מגמות החיים ועידוני החיים, הכל, כל סדרי החיים, הצבא, התרבות, החקלאות, האומנות, התעשייה, הפוליטיקה, המלכות, הכל. הכל צריך להיות אלוהי, הכל צריך להתמלא מהתוכן הנשמתי, הכל צריך לחשוף את התוכן הישראלי, האלוהי. שום דבר מכל מגמות החיים בכלל, לא רק בתוך האומה הישראלית, אבל שום דבר מכל מגמות החיים ועידוני החיים, סדרי החיים ותוכניהם, שלא יהיה כלול בתוך נקודת עולמי עולמים זאת. מה זה נקודת עולמי עולמים זאת? שכל העולמים משתלשלים ממנה. הכל מתפרט מהנקודה האלוהית הזאת, מהשאיפה למלות את הכל באור השם, מהצימון לדעה והרגשה האלוהית. הכרה הזאת היא עניין מיוחד לישראל, מונח בטבע נשמת האומה. האומות האחרות הן רחוקים מהידיעה הזאת, מרחק אין ספור שנות אור, מאוד מאוד רחוקות. ואנחנו חיים את זה, אנחנו מבינים שכל ההוויה כולה, על כל יצוריה, כל ברואיה, הכל זה הוויה אלוהית אחת, שתוכן אלוהי צריך למלות אותה. אור השם הוא צריך למלות את כל היש. זה תכלית של כל ההיסטוריה. לשם כך באנו לעולם. זה תפקידנו, זה מה שאנחנו פועלים, בכל מצווה שאנחנו מקיימים, בכל הלכה, בכל פסקה שאנחנו לומדים. כל חיינו לעניין הזה. למלות את אור השם בארץ. הצימון לדעה אלוהית, לדבקות, שהשם יופיע פה. אז הכרה זו עניין מיוחד לישראל. אתם מבינים? הכרה שאנחנו מבינים, אתן לכם דוגמה שזה יהיה קצת פחות מרחף. אנחנו מבינים שיש לנו עכשיו מדינה, נכון? אנחנו מבינים שכל תכלית ענייננו בחיים זה למלות את המדינה הזאת באור אלוהי. שהיא תהיה מדינה מוסרית, מדינת קודש. איך אומר הרב קוק? מדינת ישראל היא יסוד כיסא השם בעולם. דרכה ריבונו של עולם מנהיג את עולמו. מדריך את כל היש. אנחנו מבינים שתפקידנו לדאוג למילוי הזה. יש לנו צימאון לדעה אלוהית, להרגשה אלוהית. שזה באנו לעולם. זה מיוחד לישראל. בסדר? אנחנו מבינים שהכלי הזה שנקרא תרבות, אומנות, עיתונות, זה כלי שהוא צריך להתמלא במוסר, בקדושה, באידיאלים, ברוממות. אנחנו מבינים שהצבא הוא צריך להיות צבא השם, ביטוי אלוהי של המוסר הישראלי. כל שכן, המלכות. מבינים? בסדר? מה הרעיון פה שנאמר? זה תוכן מיוחד לאומה הישראלית. אנחנו מבינים שהכל יונק מהדבר הזה. כל הגויים התעלו סביב המילוי האלוהי, הערכי של שאנחנו פועלים. אז הכרה הזאת היא עניין מיוחד לישראל, מונח בטבע נשמת האומה, מתגלה בהכרה פנימית אפילו להמוני המונים. זאת אומרת, אפילו ההמון, שהוא לא בהכרח למד ספר אורות, הוא לא בהכרח מחובר לבית המדרש, גם הוא נדחף לפעמים בצורה גנוזה למגמה הזאת. זה יכול לדחוף אותו לייבש ביצות, להילחם בצבא, לעלות לארץ, לשאוף אל הטוב. גם ההמון יש לו שאיפה אל הטוב. לפעמים יש לו בלבול מה זה טוב. הוא חושב שטוב, לפעמים זה דברים שהתורה מדריכה שזה רע. אבל השאיפה אל הטוב זה עניין אלוהי. יש לו בקשה לקרבת אלוהים. בקשה לטוב. אז השאיפה הזאת למלות את אור השם בכל הארץ. לצמאון אלוהי, אומר הרב, היא מתגלה בהכרה פנימית. פה פנימית במובן שנסתרת. נסתרת אפילו להמוני המונים, שהכל משמש לאיזושהי מגמה, והולכת ומתחברת ומתבררת לסגולי הסגולות שבכל דור ודור. מה זה סגולי הסגולות? זה תלמידי החכמים, הגדולים, בעלי רוח הקודש. אצלהם זה בהיר, זה ברור. הם רואים את כל היש בתור אחדות אורגנית אחת, ההולכת ומופיעה את אור השם. זה, יש להם משנה סדורה בדבר הזה. יש להם יכולת להקיף את כל ההיסטוריה במראה אחד, במבט אחד, לראות מראשית ועד אחרית איך הכל מופיע את אור השם. הרמח"ל עושה את זה בספר דעת תבונות, וכלך פתחי חוכמה הרבה, והרב קוק עוסק בזה הרבה. איך כל המעשים, כל הבירועים, כל הדברים, הכל וגילוי הולך ומתעלה שאו השם, של טוב השם, של צמאון לדעה והרגשה אלוהית, עד שהכל יהיה מלא וגדוש באור אינסוף. עד כאן זה ברור, הדבר הזה? זה דברים מאוד עמוקים. בגלל שאתם כל כך מבינים יפה, אז אני אמשיך. זה דברים עוד יותר עמוקים. להמשיך? כן, בטח, בטח. זה פסקה מאוד פנימית. מי שהוא מבין את העומק של הפסקה הזאת, זה פסקה מאוד קשה להבין, אגב. פעם ראשונה שקראתי אותה, לא מבין מה הרב רוצה פה, מה החידוש פה, מה זה. פסקה שהוא גונז, עומקי עומקים, בצורה מאוד שזקוקה לעיון. בסדר? אוקיי, תכף אנחנו נראה שזה עוד יותר, עוד יותר, עוד יותר, עוד יותר. עוד יותר, בקיצור, כן.
רגע, אז כל התהליכים בעצם שעם ישראל חווה, תחילת ההיסטוריה של עבד היום, כל זה בעצם תחליט אחת לגאולה וקידוש השם בעולם, זו המטרה.
גילוי שם השם בארץ, כן, יפה.
שמדינת ישראל היא בעצם ראשית צמיחת גאולתנו,
על זה מדבר פה בספר? לא, 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 אל תנסה להקיף במשפט אחד כל מה שמדבר פה בספר. בספר, מה שאמרת לפני זה היה יותר, יותר קולה. כל ההיסטוריה כולה יש לה מגמה אחת. כל הבורים כולם יש להם מגמה אחת. הכל נובע ממקור אלוהי אחד. בסדר? בוא נראה את זה עוד. עכשיו זה עוד יותר יתבהר. מי שלא הבין עד עכשיו, עכשיו בוודאי הוא יצליח להבין. העניין האלוהי בתוך כל ערך החיים, זה משפט מאוד קשה, מאוד מאוד קשה, צריך להחזיק רגע ראש, בסדר? העניין האלוהי, שתכף נסביר מה זה, בתוך כל ערך החיים, בעומק טבע הנשמה, בהתאמתה ללשד המחיה את ההיסטוריה הלאומית, המתגלה בכישרון של יצירת הנבואה בבחירי בניה, המביאה למדרגת עם עולם, שכל האנושיות תכיר את סגולת נשמתה, הוא העצם הישראלי, שתואריו מתגלים בכל התנועות השונות, ורוחו של משיח הולך ופועל את השלמת צביון זה עד את קץ השלמה. מה אומר פה? קשה מאוד להבין. עוד פעם, העניין האלוהי. מה זה העניין האלוהי? בהמשך הוא יגיד, הוא העצם הישראלי. העניין האלוהי, החידוש של מה שהולך להגיד עכשיו, שהעניין האלוהי הוא העצם הישראלי. זה חידוש מארץ החידושים. זה חידוש, אם היינו מצליחים להבין אותו באמת, היינו מתחילים פה לרקוד בכיתה ולשיר. מרוב שמחה. מה? הוא העצם הישראלי. עכשיו בוא נבין רגע מה זה העניין האלוהי הזה, שהוא העצם הישראלי. אני דילגתי מתחילת המשפט לשליש האחרון של המשפט, רק בשביל, כי הוא אומר פה העניין האלוהי, ואז הוא מתחיל לפרט. בתוך כל ערך החיים בעומק טבע הנשמה, בהתאמה לשאדם חיית ההיסטוריה האלומית, וכו'. אחרי זה אומר, הוא העצם הישראלי. אז מה זה רגע העניין האלוהי? בוא רגע נבין, בסדר? אני אקריא לכם כמה מקורות שהבאתי לצורך העניין. העניין האלוהי, קודם כל עולת ראייה א', עמוד קוף פי וו. קוף פי וו. כן. אני אקריא לכם פה משהו שהרב אומר, אני אקריא את זה טיפה מהר, אז תחזיקו ראש. הרוממך השם כי דיליטני, זה לפסוק הזה בתהילים, מזמור שיר חנוכת הבית לדוד, כל התרוממות והגבהת הערך האמיתי של האדם אינה חשובה להיות מבוססת, כי אם כשהיא באה לתפקידה האמיתי, אל הרום העליון של המהות העצמית של האדם בכישורו, עם כל ההוויה כולה מתרוממת ברוממותו. כלומר, מתי ההתרוממות והגבהת האדם היא חשובה והיא מבוססת? כשהוא עם ההתרוממות שלו, הוא מקושר אל כל ההוויה כולה, אל כל המציאות, המציאות האלוהית, שהיא עצמה מתרוממת ברוממותו. בגלל שיש קישור בין האדם, שהוא איבר מן ההוויה, לבין ההוויה כולה, שהיא מתרוממת. כשאיבר אחד מתרומם, הכל מתרומם. ורוממותה של ההוויה בצורה אחדותית עם רוממותו של האדם החושב ומרגיש אותה אינה מוצא את מקומה, כי אם ברוממות ההקשבה, עכשיו תשימו לב, זה קשור לעניין האלוהי שבזה אנחנו עוסקים בפסקה שלנו, אז אינה מוצא את מקומה כי אם ברוממות ההקשבה של מקור ההוויה של חיי החיים ויסוד היסודות של כל היש, של רוממות העניין האלוהי. יוצא, מה זה העניין האלוהי פה? לפי מה שהרב אומר, זה חיי החיים. העניין האלוהי זה מקור ההוויה, יסוד היסודות של כל היש, שממנו, מהעניין האלוהי הזה, תוצאות להופעת האחדות המקורית של ההוויה, הכוללת את האדם ואת העולם בהופעה מאוחדת ומקיפה. הרומך השם כי דיליטני. יוצא שבלי להבין עד הסוף את הפסקה פה, כי זה ייקח לנו הרבה זמן, יצאנו פה עם הגדרה. מה זה העניין האלוהי שקשור לנו פה לפסקה באורות? אני חוזר על מה שההגדרות, ראינו פה כמה דברים. זה מקור ההוויה, חיי החיים, יסוד היסודות של כל היש, שממנו תוצאות להופעת האחדות המקורית של ההוויה. יוצא שהעניין האלוהי הזה, העניין האלוהי זה איפשהו שמה בשורש הכל, שורש היש, מקור היש, זה העניין האלוהי. תכף נראה עוד הגדרה שזה עוד יותר יאפס אותנו קצת, אני מקווה. זה באורות הקודש בית, עמוד תף קוף למד זין. היום זה שיעור בזוהר לנוער, בסדר? זה לא שיעור רגיל, בדרך כלל יש לנו זוהר סתם. בקיצור, אומר פה הרב, אומר יסוד ההתפתחות המתעלה שחודרים בתוכיותו של יסוד ההתפתחות המתעלה, אנו מוצאים בו את העניין האלוהי, מואר בבהירות מוחלטת, שדווקא אינסוף בפועל מחוללו להוציא אל הפועל משהו אינסוף בכוח. יוצא פה שמה זה העניין האלוהי, לפי המקור הזה? העניין האלוהי הוא מה שגורם לאינסוף בפועל להוציא אל הפועל משהו אינסוף בכוח. מה זה אינסוף בכוח? אינסוף בכוח זה הבריאה. כי יש בסוף. יש בה גבול, יש בה צמצום בבריאה. אם לא היה, אי אפשר היה להתקיים. אנחנו, ריבונו של עולם, בשביל לברוא את העולם, הוא צמצם, צמצם, יש, זה נקרא אצל המקובלים סוד הצמצום. יצר איזה מין מערכת כזאת, שלא ניכנס אליה עכשיו, שלא יבלבל אף אחד, אבל רק שמופיעים בה סדרים סופיים, סדרים עם גבול. אחרת, אי אפשר היה לאף נברא להתקיים. בסדר? אנחנו בעלי גבול, נכון? יש לנו גבול, כמה שנים אנחנו חיים, יש גבולות גיאוגרפיים, גבולות... כל העולם הזה הוא בגבול. בסדר? שורש הבריאה הוא בגבול. עכשיו, העניין האלוהי הזה, הוא הולך, הוא מוציא את... העניין האלוהי זה אינסוף שבפועל, שהולך ומוציא את משהו אינסוף שבכוח, שזה הבריאה, אל הפועל. כלומר, מה שמנהיג את היש, מה שמנהיג את הבריאה הארצית, משהו אינסוף בכוח. אינסוף בכוח, הכוונה שהוא בעל גבול. כן? בכוח. זאת אומרת, בצורה נסתרת, בצורה, בגניזה, בצורה נסתרת, הכל אחדותו הפשוט. אנחנו לא משיגים את זה, אנחנו רואים מציאות שהיא בעלת גבול, אבל יש תהליך אלוהי, ככה רמח"ל מסביר בספר כלך פתחי חוכמה, של הוצאת האינסוף שבכוח להיות אינסוף שבפועל. כלומר, יש תהליך ש... שאור השם ימלא את כל הארץ לגמרי. בינתיים יש לך מקומות שהם חשוכים. ריבונו של עולם רצה שיהיה אפשרות, שתהיה אפשרות כזאת למציאות חסרה, מציאות בעלת גבול. ומכל מקום המציאות הזאת היא הולכת ומוארת. זה התהליך. מה יוצר את זה? זה נקרא העניין האלוהי. נוספה לנו עוד הגדרה. בסדר? אמרנו שורש החיים, חיי החיים, שורש היש, נכון? עכשיו אמרנו מה שמוציא את אינסוף שבכוח להיות אינסוף שבפועל. מה שמנהיג את הבריאה. בסדר? זה העניין האלוהי. עוד הגדרה, אתם רוצים או שאתם כבר לגמרי איבדתם אותי? בסדר? עוד הגדרה? לא, סתם, אני יודע, זה דברים מאוד עמוקים, אבל אני יודע את זה, אני יודע. זה שיעור קשה היום. מכל מקום, זה דברים מאוד מרוממים. אומר פה הרב, כל מה זה באורות הקודש ג' עמוד שנ"ח, זה נקרא רוח הקודש של על המשיג העובד. כל מה שהמחשבה משוטטת יותר בעניין האלוהי, עוד פעם הביטוי הזה, כל מה שהיא יותר דבוקה בשכל וברצון, ברעיון ובחשק, בדמיון, סליחה, כל מה שהיא יותר דבוקה בשכל וברצון, ברעיון ובחשק, בדמיון ובציור, בהמובן ובמשהו למעלה מן המובן בהשערה ובנטייה להקדושה האחדותית של ייחוד האל המיוחד ברוך הוא, הרי כל ההוויה כולה כלולה בקרבה. כלומר, ככל שהמחשבה יותר משוטטת בעניין האלוהי, מה זה בעניין האלוהי פה? בשורש היש. ככל שהאדם הוא יותר מחובר אל ההנהגה האלוהית של המציאות, על מעשה הבריאה, זה קשור לתורת הסוד הדברים האלה, כן? אז הוא יותר מצליח להסתכל על כל ההוויה, אז יוצא פה ככה. שנייה רגע. הרי כל ההוויה כולה כלולה בקרבה. של מי? של המחשבה. כלומר, אדם הוא משיג את כל ההוויה, ככל שהוא יותר דבוק, הוא רואה את הכל בתור מעשה אלוהי. הוא רואה את התכלית של כל היש, הוא רואה את המגמה של כל הדברים, הוא רואה את המילוי האלוהי של כל המפעל, הוא רואה איך כל היצורים כולם הם ביטוי של הדבר הזה. אתם מבינים? זה שייך לעולם כבר שהוא ממש של רוח הקודש, של נבואה, לראות את הכל. אדם הראשון כתוב שהוא היה רואה מסוף הבריאה ועד סוף הבריאה. זה העניין הזה. על זה נאמר על משה, ותמונת השם יביט. בסדר? זה הכוונה, בסדר? לראות את המפעל האלוהי. ברור? בסדר? זה מכל מקום, אז אנחנו מבינים מה זה העניין האלוהי. בסדר? זה שורש היש. עכשיו תשימו לב מה הרב אומר. זה כל ההקדמה הזאת הייתה רק בשביל להבין פה מה נאמר. כי מה שנאמר פה זה ממש בגבהי מרומים. בשמי שמי שמי קדם. אוקיי? עכשיו תשימו לב. העניין האלוהי, אני חוזר למשפט הזה. בתוך כל ערך החיים. כלומר, העניין האלוהי הוא מה שמנהיג את החיים, הוא מה שנותן ערך לחיים. בעומק טבע הנשמה. כלומר, דיברנו על הטבע הנשמה הישראלית, נכון? בעומק שלה יש את העניין האלוהי. את השורש של היש. זה עומק טבע הנשמה. בהתאמה ללשד המחיה את ההיסטוריה הלאומית. כלומר, העניין האלוהי הזה הוא מה שיוצר את ההיסטוריה הלאומית. כי ההיסטוריה הלאומית הישראלית היא כולה מפעל של גילוי אור השם בארץ. היא המוציאה, ההיסטוריה הלאומית שלנו, את האינסוף שבכוח להיות אינסוף שבפועל. היא חושפת את אור השם בארץ. כל מה שקורה לנו הוא לא מקרי. הכל מושגח. הכל מפעל אלוהי. המתגלה בכישרון של יצירת הנבואה בבחירי בניה. זה העניין האלוהי. אז אגב, המתגלה פה זה בכלל לא מתאים. או המתגלה, זה לא מתאים כל כך. באמת, ראיתי במילון הרב קלנר, הסתכלתי על הביטוי הזה, העניין האלוהי, שם הגעתי אגב למקורות הנפלאים האלה, אז הוא גורס ככה, המסגלה, שזה הרבה יותר מתאים, המסגלה בכישרון של יצירת הנבואה. המסגלה את מה? המסגלה, העניין האלוהי הוא מסגל את האומה הישראלית בכישרון של יצירת הנבואה. זה דבר פשוט. אז זה נאמר, הוא תמונת השם יביט. בזה הנביאים חוזים. זה מה שקרוי מעשה מרכבה אצל חז"ל. בסדר? המסגלה בכישרון של יצירת הנבואה בבחירי בניה, המביאה למדרגת עם עולם. העניין האלוהי הוא מה שמביא את האומה הישראלית להיות עם עולם, עם שצופה מסוף העולם ועד סופו, ולכן הוא גם קיים כל ימות עולם, עם הנצח, עם שמשיג את כל העולמות כולם בתור עולם אחדותי אלוהי, בתור הוויה אחת, שכל האנושיות תכיר את סגולת נשמתה. העניין האלוהי הוא מביא לימות המשיח, שכל האנושיות היא תכיר, תרומם קרן ישראל, תכיר את סגולת נשמתה של האומה הישראלית, שהיא נשמת כל האנושות. עכשיו תשימו לב, אז העניין האלוהי, תראו מה אומר, הוא העצם הישראלי. הבנתם? העניין האלוהי הזה, שורש היש, מה שמוציא את האינסוף שבכוח להיות אינסוף שבפועל, מה שהוא חיי החיים, הוא העצם הישראלי. עצם הכוונה הוא נשמת ישראל. העניין האלוהי. יוצא שנשמת ישראל היא נשמת היש. היא נשמת הכל. אתם מבינים? שורש החיים זה נשמת ישראל. זה הנקודה הכי הכי פנימית. שדרכה ריבונו שלנו מנהיג את העולם. והיא המשפיעה השפע לכל היש. על ידי עבודתנו. הוא העצם הישראלי. מכוח זה אנחנו פועלים וחוזים ומתרוממים שתואריו של העצם הישראלי מתגלים בכל התנועות השונות. תואריו, מה זה תואריו? הופעותיו. מופיע בכל מיני צורות, כל מיני תנועות. מופיע בגלות, מופיע בגאולה, מופיע במקדש, מופיע בצבא, של העצם הישראלי, של נשמת האומה. כל התנועות השונות, ורוחו של משיח הולך ופועל את השלמת צביון זה עד קץ עד את קץ השלמה. כלומר, מה זה רוחו של משיח? רוחו של משיח זה בעומק העניין זה שמו של השם שהולך ומופיע בארץ. רוחו של משיח זה מה שדוחף את כל ההיסטוריה, הדינמיות שדוחפת את כל ההיסטוריה להופיע את העניין האלוהי הזה בפועל, את אור אינסוף שבפועל, להוציא את אור אינסוף שבכוח אל הפועל, להשלים את כל המציאות. הרמח"ל קורא לזה הנהגת הייחוד, שאין טוב ורע משמשים במציאות, אלא הכל זה הופעת טובו. לשם אנחנו צועדים בצעדי ענק. אנחנו אף פעם לא היינו קרובים יותר למהלך הזה. אנחנו מתקרבים לימות המשיח, לתחיית המתים. הכל הולך לספר כבוד אל בפועל, לא רק בצורה נסתרת. אני מקווה שלא שרפתי פה תפיוז לאף אחד עם כל הזרם הגדול הזה. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.